בשעת המכות.
פרק נ"א, לא יודעים, עסקנו בקדושת ארץ ישראל. פרק נ"א, עסקנו בקדושת ירושלים. עכשיו אנחנו נברר את קדושתו של בית המקדש, במיוחד כפי שהוא יתברר, מתגלה לעתיד הזה. אז אנחנו נתחיל, זה בעמוד קופצה לבד, במהדורה המצויה, שהיא מהדורת האחים הוניק מלונדון. האמת היא שבדרך כלל נמצא לפנינו המהדורה מצולמת, נדיר שיהיה היום אנשים שיש להם המהדורה המקורית של האחים הוניק מלונדון, אבל זה קופצה. מה רשום? אז באמת עד עכשיו תשלמו, אני מצטער עבור הגולשים. אנחנו חוזרים לעניין, אנחנו בנצח ישראל פרק נ"ב, וגם קופצה דיבר במדוע המצויה, והיום יום ראשון נ"ב בכסלו תשס"ג. טוב, מה נקרא בפנים? נתבהר לך דבר מקדושת ירושלים ומעלתה, כמו שאמרנו זה פרק נ"א, אך הדבר שהוא קודש קודשים הוא בית קודשנו. שירושלים היא קדושה, ומאחר והיא קדושה, יש לה מעלה נבדלת, לא זאת אומרת נבדלת, שהיא מורה על השגה רוחנית שלא כדרך הטבע, ולכן חכמים ציירו לפנינו את ירושלים העתידית עם אבנים טובות ומרגליות וכדומה. עכשיו, מה זה בית המקדש? אמרינן לפרק האישה במסכת פסחים, דף פ"ח עמוד א', אמר רבי אליעזר, מה דכתיב? הוא אמר בזה שכתוב, והלכו גויים רבים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. איפה כתוב? שלעתיד לבוא, הגויים יגידו, בואו נעלה אל בית אלוהי יעקב. למה שלא יגידו, כחשירה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, לא נאמר, אלא אלוהי יעקב. למה לך דווקא להגיע אל בית אלוהי יעקב, אלוהי בית אלוהי אברהם? או יצחק. מה?
אני מספיק גם בנחתית ברכים.
וזכרתי את ברכים יעקב. לא, זה אתה שואל לי. כשאמרו את המוזכרים יצחק לאברהם.
כן, אבל בסדר.
כן, אבל... פה מוזכר רק יעקב, לא מוזכרים אברהם ויצחק. יש לזה כנראה סיבה. כמו שמשל במדרש בתהילים מצאנו, נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעים. כלומר, שם היה מוזכר רק אברהם ולא יצחק יעקב. אז את מרגיש לי שואל, למה זה קרה?
לא, בסדר שהמשותף משנה את זה שבמתחלה הגלות, שזה מגיע ליעקב.
כן, יש הבדל. שפה מוזכר רק יעקב, מוזכרים גם אברהם ויצחק. ולכן זה לא בדיוק אותו נושא. אנחנו כאן שואלים מדוע אל בית אלוהי יעקב. שימו לב שהנקודה הראשונה שהמהר"ל מקדים לדבר על ירושלים זה היסוד האוניברסלי. ועוד כשהוא דיבר על מעלתה של ארץ ישראל, הוא אמר שהמעלה של ארץ ישראל זה המקום שבו אנחנו לא משועבדים לגויים. זאת אומרת, זה דרך השלילה. כמו כן, ירושלים היא נבדלת, אבל ברגע שאתה מגיע לבית המקדש, דווקא אז הוא אוניברסלי. כלומר, יש מסר של עם ישראל מתוך מקדשו אל האנושות כולה. זה... כלומר, בלי בית המקדש, עדיין אי אפשר לקיים כראוי את המשימה של אברהם אבינו, שהיא ונברכו בך כל משפחות האדמה. תראו. אז בואו נראה מה הכוונה אל בית אלוהי יעקב. מה המשך הפסוק שם? לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ונלכה ויורד במדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. כלומר, מציון יש תורה עבור האנושות כולה. אז לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר בהר השם יראת, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. ומשימו לב שלפי הגמרא, השדה שבה יצחק הלך להתפלל בה, זה היה הר עד המוריה, אלא כי יעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא יעקב למקום בית. כלומר, יש שלוש מחילות של יחס אל המקדש, הר, שדה ובית. גם הר ושדה זה מקומות ערגים, אין דיוק. בהר אני עולה ויורד, השדה אני עובד, אבל אני לא נשאר לאיום בזה. לעומת הבית, שזה המקום הקבוע של הבית. גם זה התפתחות במקום, אבל מה שזה אומר, שבית ראשון ובית שני, שהיו מכובדים כנגד אברהם ויצחק, כמו בית ראשון היה לנו בזכותו של אברהם, בית שני בזכותו של יצחק, הבתים האלה לא עמדו, לא עמדו לנצח. בתור של יעקב אבינו הוא כן עומד לנצח. יש דבר מעניין, יש שלוש תפילות היום, נכון? שחרית, מנחה וערבית. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תפילת מנחה, יעקב תפילת ערבית. תפילת שחרית ומנחה הם חובתו, תפילת ערבית רשות. זאת אומרת, מדוע? משום שכבר הוכח בהיסטוריה שאנחנו בני אברהם, וזה מחייב אותנו. לאיזה הוכח? בית ראשון. הוכח בהיסטוריה שאנחנו בני יצחק, איך זה הוכח על ידי בית שני, ואחרי זה מחייב אותנו מתפילת מנחה.
למה זה הוכח?
כי היה בית ראשון.
אז מה הקשר שאנחנו בני אברהם?
אני דיברתי עוד לפני 5 דקות, שבית ראשון היה בזכותו של אברהם אבינו.
למה?
כן, מאוד נכון.
זה נתון. בית ראשון זה בזכותו של אברהם אבינו.
מה פירוש השאלה שלך?
אני לא מבין מה זאת אומרת, ואיפה בית ראשון זה בזכותו של אברהם אבינו?
מה הקשר? תגיד, מה הקשר בין אברהם אבינו לבית ראשון?
כן.
פשוט מאוד. בית ראשון הוא ראשון. לא באמת, הוא ראשוני. זאת אומרת, כל עניינו של אברהם זה שהוא מחדש. הוא מחדש את הקשר בין הבורא לנברא. והדבר הזה היה נעשה במדרגת היחיד שלו. כמו כן, גם בית ראשון, במדרגה הלאומית, האומה סידרה מקום להופעת השם. אז זה בדיוק מידתו של אברהם אבינו. בסדר? יצחק אבינו היה שני. זאת אומרת שהמבחן של האתגר של האישיות שלו זה הנאמנות לראשון. ובזה הוא הופכי לראשון. כי אף פעם אי אפשר להיות פעמיים ראשון. מי ששני ומחכה את הראשון, הראשון הוא הפוך מהראשון. כי הראשון היה חדשן. מעלתו של השני זה שהוא משמר. זה מידתו של בית שני גם. שהיה הנאמנות למקום אחרי גלות. אנחנו שווים את מקומנו, בית שני. עכשיו, הבית השלישי הוא כנגד זכותו של יעקב אבינו, שיעקב אבינו באמת הוא שייך למידת הנצח, שהיא מידתו שלמה. ולכן זה לא תרבית רשות, כי עוד לא היה בית שלישי בהיסטוריה. מצד שני, עושים שעם ישראל, אף על פי שתפילת ערבית רשות, קיבלוה כחובה. מה זאת אומרת קיבלוה כחובה? זה כוח האמונה של עם ישראל. אבל אנחנו מאמינים שבית שלישי יקום. לכן אומרים תפילת ערבית כחובה, אף על פי שהיא רשות. מצד ההלכה. מובן? טוב. אז...
אמר לי שאלה.
כן.
איפה זה מובע? איפה המקומות לזה ש... אברהם תיקן שחרי, יצחק ותיקן... איפה זה מובע?
שמה?
שאברהם תיקן את שחרי ויצחק תיקן את מנחה.
אבל לעשות את הבלט. אחר כמה את הבלט.
ויעקב תיקן את
הבלט. יכול להיות לשאול את השאלה. זה במסכת ברכות.
יש לזה סימוכים בתורה?
לא יודע, הם בלי משותים לצורך זה. כן, ויש כן אברהם בבוקר, למקום אשר עמד שם מפני השם. ויצא יצחק לסוח בשדה לפני פעריו. ויפגע במקום וילם שם טבע השם.
בפסוק כתוב על חוגרים רבים אמרו ילכו ונעלה להר השם את אלוקי יעקב.
בית אלוהי.
אלוהי יעקב. אז הוא אומר, בגלל שזה בית, ויעקב מוזכר בית, אז זה יעקב. הוא מוזכר אב פה.
כן, אבל למה לא מוזכר אברהם? זאת השאלה.
למה לא מוזכר?
אברהם. מוזכר הר, אבל לא מוזכר אברהם.
כן, אבל הפסוק שהוא מביא מאברהם, הוא מוזכר הר שם.
כן, שאני מסביר. שהרגי שזה הר, הם רוצים בו קביעות. אומות העולם, מתחברים דווקא אל ההר כשהוא הופך לבד, לא כשהוא נשאר הר או שדה. מה, הבנת או לא? מה, מה, זה מה אתה רוצה? מה קרה? מה לא מובן?
לא יודע, מה לא מובן? יש לי כל שיטה, זה אולי כמו משחק מילים.
זה בכלל לא משחק מילים, אבל זה דבר עמוק ביותר משפטו כאן. רוצים להסביר לך שיש בית שיש בו כלים, יש בית שאין בו כלים. בית ראשון ובית שני אינם פועלים על אומות העולם אותה פעולה שבית שלישי פועל. וזאת מסיבה פשוטה, שבית ראשון ושני הם מערעיים. מה שאין כן בית שלישי הוא נצחי, כי הוא בית. כי הוא בזכותו של יעקב. כיוון שהוא בזכותו של יעקב, הוא הופך להיות חלק אינטגרלי של המציאות. וזה מה שגורם לאומות העולם להתחבר. כי אדם מתחבר לממד של קבע, לא לדבר זמני ורד.
אבל בזמן שהיה בית ראשון, כן הגויים התחברו לבית.
לא כל כך.
עכשיו לא מתחברים, כי אין
בית. לא. בזמן בית ראשון, הגויים התחברו קצת. אבל הם החריבו את המקדש. זה לא סתם, זאת אומרת שהיה ניכור.
זה שלא יחרב, אבל שלא יחרב, אז...
לא שלא יחרב, לא ינסו להחריבו. זה, כן.
יש אפשרות עם בית אלוהי יעקב, שבעצם בית אלוהי יעקב קודם את בית
אלוהי יעקב. זה לא מה שכתוב בגמרא המשתלם. וביאור עניין זה. עכשיו אני אסביר. למה לנסות לעשות את זה? וביאור עניין זה. דע כי בית המקדש הוא המקום שהשם יתברך, יש לו חיבור ודבקות עם התחתונים, שזהו עניין בית המקדש. כתוב כפרשת תרומה, ועשו לי מקדש. אומר רש"י, ועשו לי מקדש, בית של קדושה. זה מקום שבו הקדושה אפשרית. בית של קדושה. מקום שבו הקדושה אפשרית. ומהי הקדושה? המפגש בין הנברא לבורא. כפי שמצאנו בפרשת קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני. כלומר, אתם תהיו קדושים כי אני קדוש. אז כדי שנוכל להיפגש, תהיו קדושים. יש פה שאלה, שלום לך צחי, מה שלומך צחי? מה ההבדל בין הר לבין שדה? הרי שניהם חיים. מי תגיד אתה? מה אתה לא יודע את ההבדל? מה אתה לא יודע? באמת אתה לא יודע? טוב, כי סתם אתה פרו סתם שאולים שאלה, יש לי גדר. כן, והר. אגב, אם פה שאלו שאלה, סימן ששמעו.
שומעים,
יש לי כתוב. טוב. הר זה מקום לא מעובד, קשה לעמוד בו. ושדה זה מקום מעובד וישר. אז יש קצת הבדל, זאת אומרת, זה התקדמות בדרך אל הקביעות.
שדה זה לא אותו שטח יותר.
מה?
והר יש יותר בשביל
שדה. והר יש יותר שטח לזמן, אבל הוא פחות מאוד לשימו.
נכון.
זהו.
אני חושב שהוא גם אין.
טוב.
הר תוכל
לחזור? מה? תוכל לחזור לבקשה? הר, אני אגיד לכם דברים טריוויאליים לחלוטין שאתם בעצמכם יודעים. הר זה מקום גבוה שבו לא כל כך נוח לעמוד. שדה זה מקום שבו מעבדים, כן? יש קצת יותר קביעות, נוח לאדם לעמוד בו. בסדר? זאת אומרת, זאת התקדמות בדרך אל הבית. כן? פה נשאלה של המים הבדל בין הר לשדה. נכון? למשל, אני יודע שליד הכנרת יש שדות.
וזה ישר. אם ממשיכים קצת יותר שם ימינה כשנוסעים צפונה, אז רואים שם הרים תלולים וגבוהים, מבוא חמה וכדומה, שם קשה לאבד. נכון? מכיר את המקום? יפה. אנחנו למדנו פה גמרא שאומרת שמדוע הגויים יעברו אל בית אלוהי יעקב. כי אצל יעקב יש מידה של קביעות, לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה, נכון? ואמרתי שבהר ושדה אין קביעות, אפילו בית יש קביעות. ואז השואל היקר, צחי גלר, אחד מבוגרנו, שואל מה ההבדל בין הר לשדה, שניהם הרעיים. ואז אני עניתי בתשובה בנאלית לחלוטין, שהר זה מקום גבוה ולא כל כך נוח לעמידה, מה שאין כן שדה, מקום מעובד שנוח לעמוד בו. זאת אומרת שהשדה מציין התקדמות אל עבר הפיכת המקום לבית. מה כל כך מסובך בנושא? בסדר? שמת, לא, שמת לב שאנחנו קראנו את הגמרא הזאת או שלא היית פה? פספסת. למה? כי לא היית פה? טוב. ובכן, בואו נחזור עכשיו לדברי המהר"ל. וביאור עניין זה, דע כי בית המקדש הוא המקום שהשם יתברך יש לו חיבור ודבקות עם התחתונים, שזה עניין בית המקדש. ומפני שמידת אברהם הוא מידת החסד, והחסד מתדמה כהר, לפי שכל חסד הוא גדול. זה הגדרה של החסד, כי החסד פורץ את הגבולות. מידת הדין זה בהגדרה מצומצם, כי זה כך ולא אחר, מה שנקרא שורת הדין. שורה זה קו, אי אפשר לעבור את הקו. כן? מה שנקרא החסד, כיוון שהוא פורץ את הגבולות, הוא בהגדרה גדול. אגב, מה זה גדול באמת? נגיד, גובה של 10 מטרים, זה גדול או זה קטן? תלוי ביחס למה. אז כשאומרים גדול באמת, למה מתכוונים? אני אומר, לא, נגיד אפילו מבחינה פיזית, מה? אבל כל גדול הוא תמיד קטן יותר מגדול יותר ממנו. אז למה קוראים גדול באמת? איך כולל הכל? אין סוף, בסדר? כלומר, המילה גדול באופן שורשי משמעותה אין סוף, בסדר? פחות מזה זה כבר לא גדול, כי ביחס לגודל אחר זה מתקטן, מובן? זה מה שנאמר כאן. מבנה שמידת אברהם הוא מידת החסד, והחסד מדמה כהר, לפי שכל חסד הוא גדול. כי מישהו מדקדק עם אחר, כלומר מידת הדין, משווה המידה ביושר ולא נכנס לפנים משורת הדין. אבל בעל החסד אינו מדקדק, ועושה חסד גדול. וכתיב, צדקתך, כלומר צדקה פה במובן של חסד, כהר הראל. הר, כן? כי הצדקה והחסד של השם יתברך, הרי כתוב כאן תהילים למדבב, נכון? צדקת לך כי הרי אל. זה באמת מלמד ו? כן, זה נכון, זה נכון. כי הצדקה והחסד של השם ברך הוא גדול, ואינו משווה המידה ביושר, כמו שהוא עושה בעל מידת הדין. ומפני כי על ידי מידה זאת יש של השם יתברך חיבור לתחתונים, קרא אברהם בית המקדש שבו חיבור השם יתברך לתחתונים, הר. לפי שעל ידי מידת אברהם, שהיא מידת החסד, החיבור הזה, וכן יצחק שהיה מידתו מידת הדין, שעושה מעשיו ביושר ובדין, וגם מידה זו מידה אלוהית. ועל ידי מידה זאת גם כן יש אל השם יתברך חיבור ודבקות אל התחתונים להיות ביניהם. ולכך קרא יצחק אל בית המקדש שדה. כי השדה הוא שווה וישר, ודבר זה מתייחס אל מידת הדין שהוא ישר. אז זאת אומרת שגם הקדוש ברוך הוא מתחבר אלינו דרך מידת החסד וגם דרך מידת הדין. אנחנו מכירים אותו כאלוהי החסד וגם אנחנו מכירים אותו כאלוהי הדין. לכן גם אברהם וגם יצחק קראו למקום של המקדש לפי מידתם, או הר או שדה. אמנם יעקב קראו בית, שדבר זה מיוחד למידתו, שמידת יעקב מידת רחמים, וזהו עצם החיבור שאינו דומה מידת אברהם, אף על גב שעל ידו יבוא לכלל הדיבוק האלוהי, אין מידה זאת שהוא מידת אברהם עצם החיבור. וכן, אף על גב שמידת יצחק שהוא מידת הדין סיבה, שעל ידו הדיבוק האלוהי לגמרי, אין זה עצם הדיבוק. אבל מידת יעקב שהוא מידת הרחמים הוא הדיבוק בעצם לגמרי. טוב, מה הוא מתכוון? למשל, ניקח דוגמה מתחום אחר לגמרי. בצבא יש כמה דברים. למשל, בצבא יש מטבח. האם המטבח זה משהו עצמותי לצבא? במידה מסוימת כן, כי ישר לצבא בלי מטבח. וכפי שאמר נפוליאון, הצבא צועד על קיבתו. מצד שני, לא בשביל זה קיים צבא. כלומר, אנשים לא מתגייסים כדי להיות במטבח. הצבא קיים כדי לצאת למלחמה. כלומר, כלי הנשק הם מהותיים לצבא. המטבח הוא מקרי בצבא. הוא אולי צמותי בצבא. כמו כן, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידת החסד ומידת הדין, הם מידות שאינם עצם כוונת הבורא. הכוונה העצמותית של הבורא בהנהגת עולמו, זו מידת הרחמים דווקא, ולא מידת החסד, ולא מידת הדין. אז למה קיימות המידות האלה, חסד ודין? הן קיימות כדי לשמש למידת הרחמים. מובן? כי אי אפשר שיהיה דין אם אין חסד, אי אפשר שיהיה רחמים בלי חסד ודין. כי מה זה רחמים? הרחמים זה ריכוך הדין. אבל אי אפשר שיהיה ריכוך לדין אם לא שיש כוונה של חסד. אז אם כן, הרחמים הם השיתוף של החסד והדין כאחד. אם אני אגיד לך למשל, אתה מבין בצבעים קצת? ירוק, מה זה מורכב? יפה. זאת אומרת, אם המטרה שלי היא לייצר צבע ירוק, אז אני אביא קודם כל כחול וצהוב, נכון? אז הכחול והצהוב הם רק משמשים לירוק. איך החסד והדין מרכיבים את הרחמים? טוב, זה עניין של הגדרה. מה הגדרה של הרחמים? מה הגדרה של הרחמים? ריכוך של הדין, כלומר על פי הדין היה מגיע כך וכך, אלא שמרחמים. ברור? זאת אומרת, אז הרחמים מניח קודם כל שיש דין. לא שייך רחמים בלי דין. אתה איתי? אם אני אומר יש מכונת כביסה, זה סימן שיש בגדים מלוכלכים. אם מלא שבגדים מלוכלכים, לא הייתה מכונת כביסה בעולם. בסדר? אז אם אני אומר שמידת הרחמים זה ריכוך של הדין, זה אומר שיש דין בעולם. לא תיתכן, לא תיתכן מידת הרחמים אם לא מניחים שיש מידת הדין קודם. עד כאן זה ברור? אוקיי. עכשיו, אם מידת הדין הייתה המידה היחידה, אז אי אפשר להגיע לרחמים לעולם. היה צריך משהו שהוא הופכי לדין על בינת לרקחו. אתה איתי? כן. בטוח?
כן.
אם כן, הרחמים מניחים גם שיש חסד בעולם. כן או לא? אני לא יכול להמשיך, אני הגעתי עד הסוף. אני אתחיל עוד פעם. אמר, אם אנחנו נגדיר, רחמים זה ריכוך של מידת הדין. אז מידת הדין הכרחית, כן? זה הבנו. כי אפשר רחמים אם אין דין, כי הרחמים זה ריכוך הדין. עד כאן ברור? טוב. שאלה שנייה, ריכוך, מאיפה זה בא? גם צריך שיהיה ממד מרכך. שהוא לא יכול לבוא מהדין עצמו, הדין לא ירכך את הדין. אם כן, חייב להיות משהו הופכי למידת הדין, שיהיה מקור הריכוך. כן או לא?
אוקיי.
מה יכול להיות הופכי לדין?
החסד,
יפה. זאת אומרת, החסד והדין מונחים בעצם מההגדרה של מידת הרחמים. אתה איתי?
בסוף רק אני
אראה. אם, כלומר, החסד והדין הם הנחות יסוד של מידת הרחמים. כי הרי אמרנו שאי אפשר למידת הרחמים בלי שיהיה דין, ואי אפשר לרחמים בלי שיהיה חסד. נכון? כן, אתה איתי?
כן.
בטוח?
כן.
מה לא הבנת?
לא שלא הבנתי. אני הבנתי את העיקרון רק שאני צריך לרשום את זה בעצם.
מה אתה צריך לרשום?
איפשהו לסדר את זה ככה עם עצמי וכמה שניות.
טוב. יש פה עוד שאלה. אה, לא. פה יש... איזה מין דבר זה? אחד כותב, תודה. טוב, יפה מאוד. יפה מאוד. אני שמח שאתה מודה. כן. לפעמים מופיע רק מידה אחת, או דין או חסד בלבד. אז זה מצבים שהם לא שלמים ומזמינים את ההשלמה על ידי מצב אחר שעתיד לבוא. כלומר, אם אתה רואה חסד בלבד, סימן שיבוא הדין. אתה רואה דין בלבד, סימן שיבוא החסד. מה שאין כן מידת הרחמים שיש בקביעות. כן, זאת אומרת, אדם שהוא יותר מדי מידת הדין, הוא לא יכול לנהל את העולם לבדו. הוא זקוק לאנשים הופכיים לו שיניגו איתו. מה שאין כן, מי שיש לו מידת הרחמים, זה מספיק. לכן כתוב, כי מרחמם ינהגם. יש פסוק כזה. מי שמרחם על הבריות, הוא מנהיג אותם. מרחמם ינהגם. כן, בבקשה.
אתה אומר שבעצם יעקב מכיל בתוכו את
יפה. אתה אומר נכון, אם כן, כי זה יעקב מכיל בתוכו את אברהם ואת יצחק, יפה.
וכאן גם השלמות של בית המקדש, שיחיל בעצמו את בית המקדש
הראשון. ולכן הוא, גם הוא לא יחרב, ויש הוא דיאלקטיקה של שני ההפכים. זה מה שנאמר, ויעקב אשתם יושב אוהלים, ואמרו הקדמונים, מה זה יושב אוהלים? בין שני אוהלים, בין אוהל אברהם לאוהל יצחק. בסדר? בבקשה. אנחנו אומרים בתפילת 18, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. נכון, זה מה שאנחנו אומרים.
למה אומרים על החיים חסד ועל המתים רחמים? למה לזה מידת חסד ולזה מידת רחמים?
למה על החיים חסד ועל המתים רחמים? תשובה. כשהקדוש ברוך הוא מחלקל את החיים, הוא מחלקל אותם בלי חשבון. כן? כלומר, הגשם, כשהוא יורד, מגדל את החיטה בשביל כל העולם כולו, בין צדיקים, בין רשעים. נכון? מה שאין כן, מחיי מתים ברחמים רבים, המתים שמדובר עליהם בשלב הזה של הברכה, מדובר על הרשעים. למה הקדוש ברוך הוא נותן לרשעים חיים? ברחמים. מה זה רחמים? ריכוך של הדין. מה הצורך של ריכוך הדין באמת? זה לא הסברנו עדיין. מסביר רמח"ל בספר מסילת ישרים שהרחמים זה הזמן שניתן כדי שיוכל הרשע לשוב. הרשע צריך לחזור בתשובה. אז נותנים לו רחמים. בסדר? זה הסיבה שכתוב רחמים. אגב, אולי הערה קטנה, המילה רחמים זה לשון רבים, נכון? מה היחיד? רחם. מה זה הרחם? זה המקום שבו שמים אותך לפני שאתה מתמודד עם החוץ. כי אתה עוד לא מסוגל להתמודד כמו שאתה, נותנים לך איזשהו זמן של התפתחות. זה הרחם. זה יוצא שהרחם זה הזמן. כן? זה הזמן. בעצם 9 חודשים משל אצל האדם, זה הזמן שבו אתה מתכונן. שאתה הופך את עצמך לראוי להתמודדות עם החוץ. עם מידת הדין של החוץ. כן, מה אתה רואה? האם מחיי מתים בברכה זה לא המתים של תחיית המתים? אני אמרתי לך שמחיי מתים ברחמים רבים זה נאמר על הרשעים. אבל אם תשים לב, בברכה הזאת 6 פעמים מוזכר תחיית המתים. מחיי מתים אתה, רב להושיע, מחיי מתים ברחמים רבים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מלך מביט ומחיה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים. 6 פעמים. בסדר? אז זה לא כולם על חיית המתים. שאם לא כן, מחבר הברכה, מה זה כבד? חבל לזמן. אלא, בטח, יש לו כוונה אחרת בכל שלב ושלב של הברכה. כן, בבקשה. זה אני.
הקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים רק בדיעבד.
הקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים רק בדיעבד. מה אתה אומר? הוא עונה לך לכאורה, זה נכון. כלומר, האסטרטגיה של גילוי הרחמים זה כביכול בדיעבד, אבל לסוף מעשה מחשבה תחילה. כל גדול, מה שקורה בסוף זה מה שהיה מכוון בהתחלה. כן? כן, מדוע יש יתרון למידת הדין? מסביר הרב קוק בעולת ראייה חלק ב', שזה משום שהחסד היותר גדול שאפשר לעשות לאדם, זה שהוא יוכל לעמוד בדין. בסדר? לכן, בסופו של דבר, זה הרחמים. רגע, יש פה שאלה. האם החיבור של האבות מתבטא גם בכך שבית המקדש זה בית על רמה ישרה על הר? כן, ברור. הרי הר הבית הוא גם הר, אבל למעלה זה רמה ישרה, אז זה שדה, ועל גבי זה יש בניין, זה בית. ברור שזה מתחבר בסופו של דבר. השאלה, מהי הנקודה שמושכת את אומות העולם? מכוח מה הם ממשכים אלינו? זה מכוח הבית. כן, מה אתה אומר? טוב. אוקיי, ובכן, נמשיך. כן, לכן הוא אמר שזה הדיבוק לגמרי, כי זה עניין הרחמים, האהבה והחיבור, שכבר בארנו זה, כי אוהב תרגומו מרחמוהו. זה מעניין מאוד, שכאן המהר"ל משתמש בארמית. בארמית, לאהוב, אוהב, איך אומרים אוהב בארמית? רחים. רחים, כן, אוהבו, רחמוהי. זאת אומרת שיש קשר בין האהבה לבין הרחמים. יכולנו לחשוב שהאהבה זה החסד, אבל זה לא נכון. החסד זה בעצם הגזמה. אם אני עושה לך חסד בלי גבול, אני בעצם לא אוהב אותך. אני בעצם כובש אותך, מוחק אותך, מתפשט על גביך. מה שאין כן, אם אני אוהב, אז יש איזה מין איפוק באהבה, שזה הביטוי האמיתי של הרחמים.
שלום ורחמים.
שלום ורחמים. לא דיברנו על שלום בכלל. לא דיברנו על שלום. וכן, בלשון חכמים, לדין אינש, מן דמרחם לי. אין אסור לאדם לדון את מי שהוא אוהב. ודבר זה ידוע. והאהבה היא הדיבוק והחיבור בעצם, שכאשר דבק נפשו, כמו האב והאם, לבנה, מרחם עליו, כמו שהתבהר למעלה, דבר זה עיין שם. ולפיכך מידה זאת, דהיינו מידת הרחמים. כן, אברהם היה אוהבי. כן. כן, כי החסד של אברהם מכוון אל מידת הדין. כלומר, חסד לבדו, החסד של, זה חסד של ישמעאל. החסד של ישמעאל הוא מסוכן. זה גזל והריות. אבל יש חסד שמקבל את הדין. ויאמר, הנני בני. זאת אומרת, אברהם מקבל את יצחק בתור ממשיכו. אז זה החסד הטהור. מכוון אל הרחמים. ולפיכך, מה? כיוון שהוא פונה אל הדין, אז הוא מכוון אל הרחמים. ולפיכך מידה זאת בעצמה הוא סיבה אל החיבור שיש אל השם יתברך לתחתונים. ודבר זה ידוע למבינים. כלומר, זה המבינים פה, חכמי הקבלה. ולפיכך, לא היה מי שקראו בית, רק יעקב. כי הבית ששם הדירה הוא החיבור בעצם. ולפיכך אברהם וכן יצחק, אין מידתם מביא החיבור הזה שהוא בבית המקדש בעצם, רק שלא בעצם, לא באופן עצמי הכוונה. ודבר זה, יש לו עשרה, כלומר לכן יכול בית המקדש הזה גם להיחרב, של מידת החסד של מידת הדין. וכמו שהתבהר לך פעמים הרבה, כי הדבר שאינו רק בשביל סיבה מה, יש לו עשרה. אבל דבר שהוא כך בעצמו, אין לו עשרה, שכך הוא בעצמו. ולפיכך, מצד מידת יעקב החיבור בעצם. ולדבר זה, אין לו עשרה. ולפיכך קרא אותו יעקב בית. לפיכך נאמר, ואל בית אלוהי יעקב, שהכוונה בזה, שהבית הזה שהוא החיבור אל השם יתברך עם הנמצאים בעצם, הוא בשביל אלוהי יעקב, אשר מידת יעקב גורם דבר זה, שהשם יתברך דר עם התחתונים על ידי החיבור בעצם. ואמר, אל בית אלוהי יעקב, רוצה לומר כי הבית עצוי לדירה. וכך הוא חיבור בעצם, ודבר כזה אין לו עשרה. אבל ההר והשדה אינו כך, ואם יש לאחד שם דירה, שם דירה, הוא לזמן. בשביל שהיה חפץ לדור שם. כלומר, אדם יכול לדור בהר, יכול לדור בשדה. אבל זה זמני. ויוסר דבר זה, מאחר שאינו עשוי לדירה, ואינו כמו הבית. כיוון שהוא עשוי לדירה, לא יסולק דבר זה. כן. בעצם, הכוונה. לא בעצם, אלא בעצם. אופן עצמותי. כן, כיוון שהחיבור של יעקב הוא של מידת הרחמים, ומידת הרחמים זה הכוונה העצמית של הבורא. זאת כוונתו האמיתית של הבורא בהנהגת עולמו, מידת הרחמים. לכן מי שהוא בעל מידת הרחמים, הוא מגלה את החיבור של הקדוש ברוך הוא עם התחתונים באופן קבוע ונצחי. זה מובן? מה לא מובן? אני אומר דברים פשוטים, אני משתדל שזה יהיה פשוט. יש לי סבלנות של... טוב, אתם רואים פה המסך הלך, אלי. המסך שוב כתוב כאן, this page cannot be displayed. אז כנראה שנתקעתם שם למטה. נטפל בזה. מה? חזר. אשריכם וטוב לכם. טוב, הוא בפרק חלק. דף קוף עמוד א'. יתיב רבי ירמיה כמד רבי זרע ויתיב וכאמר. כלומר, רבי ירמיה היה יושב לפני רבי זרע. זאת אומרת שהוא תלמיד של רבי זרע. ויתיב וכאמר, והיה יושב ואומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים. ועליו כל מיני מגדים שנאמר, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה. כל עץ מאכל לא ייבול עליהו, ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר, כי מן המקדש הם יוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. כלומר שעתיד להיות נחל שיצא מבית קודשי הקודשים. האם זה כפשוטו או זה רק משל? האמת היא שזה מן הסתם גם כפשוטו. מומחים למים אמרו לי שיש כמות אדירה של מים תת-קרקעיים מתחת להר הבית, יותר מן הצפוי מבחינה מדעית. כלומר, נגיד, על פי הגיאולוגים, לא היו צריכים להיות כל כך הרבה מים שם, וזה רק שאלה של זמן מתי המים האלה יפרצו. כך שדברי הנביא שאומר שעתיד לתת נחל מבית קודשי הקודשים, זה גם ממש כפשוטו. גם בספר זה בספר יחזקאל, מה? כן, יש מחקרים, עושים קידוחים מקומיים, יש דרכים לדעת את זה. כלומר, אני לא הידרולוג, אבל הידרולוגים אומרים את זה. כן, שמכל מיני סיבות עשו בדיקות שם באזור וראו מה שראו. אז יש ממש כמין נהר תת-קרקעי שביום מן הימים יפרוץ. זה כלומר רק באמת שאלה של זמן, ואז הוא יתפרץ לתוך נחל קדרון לפי זה. ואז הוא יגיע בסוף נחל קדרון, לאן נשפח? לים המלח. כן? אז זה ממש מה שכתוב, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. זה פסוק בזכריה. טוב, אז כמובן שיש משמעות, הייתי אומר, אלוהית לשינוי בטופוגרפיה של ירושלים. ודאי, זה לא, כל מה שקורה בירושלים זה לא מקרי. אבל צריך לדעת שזה גם כפשוטו. אז זה מה שאמר שם רבי זרע, שעתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים. האמת היא, יש עוד פסוק במקום אחר, ומעיין מבית השם יצא, והשקע את נחל השיטים. יהיה פסוק כזה, נכון? ומעיין מבית השם יצא, והשקע את נחל השיטים. יש אפילו קונטרס, של אחד מאדמורי חב"ד, נדמה לי של האדמור האמצעי, נקרא קונטרס ומעיין. קונטרס זה חוברת קטנה, כלומר זה אוסף של דפים, נקרא קונטרס. אז קונטרס ומעיין, האמת היא זה במקור זה משהו אחר. קונטרס זה היום יום, קונטרסים זה דפים, או קונטרס זה אוסף דפים. במקור זה היה הכינוי שנתנו לפירוש של רש"י. קראו לו הקונטרס, או הקונטריס, וזה שיבוש של הלטינית קומנטריוס. קומנטריוס פירושו פירוש. קומנטריוס זה פירוש. מה? קומנטריוס, באנגלית. כן? ומזה נעשה קונטריס, ומזה נעשה קונטרס, קונטרסים. כן, מה יש פה? אם הבית הראשון הוא כנגד החסד, למה הוא נחרב מדין גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה? ואם הבית השני כנגד הדין, למה נחרב מחסד שנאת חינם? אינני מצליח להבין את השאלה. הרי הנתוני השאלה הם מוטעים. דווקא בית ראשון נחרב בגלל ריבוי החסד. הרי מה זה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה? זה דברים שדורשים כוחות נפש עצומים. אתם יודעים מה זה לרצוח? איזה כוחות צריך בשביל זה? איזה כוחות צריך בשביל גילוי עריות? איזה כוחות צריך בשביל עבודה זרה? זה כוחות אדירים. כיוון שהחיים של האדם בימי בית ראשון היו בכל מלוא עוצמתם, אז כשהם הגיעו לחטא, הם הגיעו לחטאים האלה דווקא, שדורשים עוצמת חיים גדולה. זה מידת החסד, התפשטות החיים. לעומת זה, בית שני בא מזה שכל אחד התכנס בעצמו. היה צדיק לעצמו, ולכן שנה את חברו. זה מידת הדין דווקא. כך שאינני מבין את שאלתך, משה יקירי, מפתח תקווה. ובכן, תקבלי שאלות מפתח תקווה. פעם נתתי שיעור באיזשהו מקום, הייתה איזו אישה תוך כדי השיעור הסבירה, כשהייתי בווינה, כשהייתי אצל הבוריג'נים באוסטרליה, כשהייתי בקשמיר, כשהייתי פה שם, אמרתי לה, ברמת השרון כבר היית? היא אמרה לי, דווקא זה לא. כן, אז כן, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. אמרתי שיש אפילו קונטרס של אחד מהדמורי חב"ד, נדמה לי האדמור האמצעי, שנקרא קונטרס ומעיין. קונטרס... מה? איפה זה נחל השיטים? רק רגע, אני באמצע המשפט, אני לא יכול לענות מיד. כן, אז אם כן, הקונטרס הזה הוא קונטרס חשוב בחסידות חב"ד, וגם הפסוק הזה הוא פסוק חשוב, גם הרב קוק מתייחס אליו בהרחבה בספר אורות. הרי מעיין שיוצא מבית השם. בית השם זה המקום המקודש ביותר. מה זה נחל השיטים? זה המקום התמה ביותר. כן? וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. נכון? מקום נמוך מאוד. אגב, האזור הזה של השיטים הוא כנראה גם המקום של סדום ועמורה. אז מה זה בא לומר? וגם זה המקום הנמוך בעולם מבחינה גיאוגרפית גם כן. זאת אומרת ש... מה הבעיה שלך? מה הקושיה? מה הקושיה? נכון, אז מה? איפה זה היה השיטים? בני ישראל הגיעו על שפת הירדן, ושם בשיטים עשו מה שעשו. נכון? זאת אומרת, זה על הגבול בין ארץ כנען לארץ ישראל המזרחית. נו, מה הבעיה? כן, על שפת הירדן, שם זה השיטים. בסדר? עכשיו, אז אני לא מתנגן את הקושיה. אז אם... איך אתה יודע? איפה היה סדום ועמורה? עכשיו, דווקא לכאורה משמע שלא. כתוב, אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר ויהל עד סדום. אז איפה זה היה סדום? לא בארץ כנען. בסדר? מה? בערי הכיכר, אז איפה זה הכיכר? טוב. ליד נאות הכיכר? מי יודע. יש כמה השערות איפה היו סדום ועמורה. טוב, אבל מה שאני רוצה לומר, מעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים, זה אומר שיש כוח דווקא בנקודה היותר קדושה להעלות את התכנים היותר נפולים. מה שנפל, מה? יש תוכן נפול, נכון? סדום ועמורה, שיטים, זה מקום נמוך מאוד. איך אפשר לתקן את זה? צריך מעיין שבא מבית קודשי הקודשים. כי בין הקודש לבין החול יש יריבות. קל וחומר בין הקודש לבין התמה. אבל בקודש הקודשים, כלומר במקום הראשית של הקודש, שמה יש חיבור גם שיכול לטהר את התמה. לתמה אין מקום עם הקודש. אבל קודש הקודשים יכול להחיות את התמה. ואני אסביר מה העניין. בדרך כלל, כשאתה לוקח דבר תמה ודבר טהור ביחד, מה קורה? מה גובר? התמה. התמה גובר, נכון? אבל כשאתה מגיע לקודש הקודשים זה הפוך. והיה המזבח קודש קדשים, כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר, בנקודת קודש הקודשים, הקודש מתפשט. זהו, זה הכוונה. לא, לא שאתה מכניס את התמה לקודש הקודשים. אתה לא מכניס את התמה לקודש הקודשים, אבל אתה ממשיך משם מעיין. והמעיין מחבר בין קודש הקודשים לבין סדום. אז יש חיבור. והחיבור הזה מתהר את סדום בסופו של דבר. כמו שכתוב על דוד המלך, מצאתי דוד עבדי, ואחד מצאתי וסדום, אומרים חז"ל. תלה? טוב. אז אם כן, זה הסיפור כאן, שרבי זרע היה מדבר על זה. ומעיין מבית השם יד... מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב, זה פסוק בתהילים. כן, ובראשית רבה אמרו, ואחד מצאתי וסדום. למה? כי דוד המלך מאיפה הוא בא? מרות המואביה, שהיא באה מאיפה? ממואב. מאיפה בא מואב? מסדום. מילות, מילות ובזנותם. אז בא מסדום, הכל מתחיל משם. איך כתוב שם? כשהמלאכים מוצאים את לוט מסדום, כתוב, ואוכמו השחר עלה, ויחזיקו האנשים בלוט. נכון? זאת אומרת, אוכמו השחר עלה. מה זה השחר בעם ישראל? זה הגאולה. הגאולה התחילה בזמן יציאת לוט מסדום. שם זה התחיל. כל המגמה המשיחית מתחילה שם. ולוט יושב בשער סדום, שהדמינו הוא לראש עליהם. הלאה. אז אני שוב חוזר כאן, הוא בפרק חלק. יתיב רבי ירמיה כמד רבי זרע, ויתיב כאמר, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים, ועליו כל מיני מגדים, שנאמר, ועל הנחל יעלה על שפתו, מזה ומזה. כל עץ מאכל לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר, כי מן המקדש... הם מה יוצאים, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה. אמר לו, ההוא סבא, ישר. וכן אמר רבי יוחנן, ישר. אמר לרבי ירמיה, כי היי גבנה מחזה כאפקרו אותה. אמר לה, היי סיוע כמסי עלה עד כאן. כן, כלומר, יש שם שאלה, איך יכול להיות שאתה אומר, ההוא סבא אומר ישר, וגם רבי יוחנן וגם הוא אומר. אז הוא כאילו מתחצף כלפי הפקירות הזה, חוצפה. הוא מתחצף כלפי הסבא שאמר שהדברים יפים, אני אומר, לא, הוא רק מסייע בידו. וביאור עניין זה. לפי מעלתו העיונה שיהיה בית המקדש דבק בעולם העיון הנסתר, שממנו הושפע ומשתלשל המציאות, ונציאת העולם משתלשל ממנו. ולפיכך יוצא מן הקדוש הפנימי, השפע, הוא הנחל שיוצא מן המקום העליון, ומורה על זה הברכה העליונה, בלי קץ ואבן זה. כמו הברכה העליונה בלי קץ, היא יכולה לתקן, היא יכולה להעלות את הכל. יש פה שאלה. שלום לכבוד הרב, האם זה קשור לשיטין במקדש, שעליהן נאמר במסכת סוכה, שנבראו מששת ימי בראשית? אינני יודע. השיטין לכאורה הם במזבח ומגיעים עד התהום. הנחל שמדובר עליו יוצא מהמפתן של בית קודשי הקודשים, יוצא מבית קודשי הקודשים דרך מפתן הבית, כך שאינני בטוח כלל וכלל שזה אותו הנושא. ובמדרש, אגב, לפני שנתיים אני חושב, הפיצו שמועה שהתחיל לזרם של מים לנזול מאבן השתייה, זוכרים את זה? ושהערבים לא הצליחו לעצור את זה, ושהמופתי ברח וכל מיני קשקושים כאלה. לא היה ולא נברא. אבל סתם מדי פעם מפיצים שמוע. אגב, יש באמת במנהרות הכותל, כשמגיעים מול קודש הקודשים, יש מקום שם שיש נזילה מתמדת. שם אומרים, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. אבל זה נכון, לא מצליחים לעצור את זה שם. כי יש שם, יש הרבה מעיינות מתחת לרבי. יש בריכות, יש כל מיני דברים. ובמדרש, עוד. זה ילקוט שימוני על מיכה. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. אמר רבי פנחס בשם רבי ראובן, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא סיני ותבור וכרמל וחרמון. ולבנות בית המקדש עליהם. הרי כתוב, נכון, הר בית השם, בראש ההרים. כן? מטעם, והיה באחרית הימים. זאת אומרת שארבע הרים, חרמון, תבור, קרמל, ומה עוד שם? זה סיני. כולם אחד על גבי השני, ועל גבי זה בית המקדש ייבנה. יהיה קשה לעלות. אבל עד אז תהיה בטח טכנולוגיה כזאת, שלעלות לא יהיה מסובך. מה? איזה מעליות, יהיה משהו הרבה יותר טוב. תלחץ Enter ופתאום אתה למעלה. אמר רב הונה, כן, כתוב אחר רב הונה, כן, נכון יהיה, כלומר, כאילו כל הפסוק, כן, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים. אז מזה למד שכל ההרים יבואו. כן, אמר רב הונה, מה? כתוב כאן אחר רב הונה, אבל זה טעות דפוס. אמר רב הונה, דייך. אלא בית המקדש אמר שירה, וההרים עונים אחריו. כלומר, זה לא שהם יבואו כל ההרים, אבל יהיה מקהלה. כן? יהיה בראש ההרים, זאת אומרת שבית המקדש יגיד משהו, ההרים יענו. ומה טעם? וניסה הוא מגבעות. ואין לשון וניסה, אלא לשון שירה, שנאמר, וחונניה, וחונניה ישור במסע. עד כאן. ובעניין זה, שבא לומר כי בית המקדש לעתיד יהיה מתרומם על הכל. וכל העולם יבוא לבית המקדש לעבוד את השם יתברך, ויכתיב ונערו אליו, ולכך אמר שיביא הקדוש ברוך הוא אלו ארבע הרים כנגד ארבע צדדים, ויבנה בית המקדש עליהם, כלומר שיהיה בית המקדש מתעלה על כל. וזה שאמר הכתוב, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם, נכון בראש ההרים, וניסה ומגבעות, ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים והלכו גויים אליו, רצה לומר בזה, כי לא כמו שהיה בראשונה, שלא היה בית המקדש שלמות כל העולם, שלא הלכו גויים אליו מכל העולם, וזה מפני שלא היה בית המקדש מתעלה על כל העולם, למרות שכבר בימי בית ראשון וגם בימי בית שני, ידוע שהייתה הערצה גדולה בעולם כולו למקדש, אבל זה לא היה תופעה של כל העולם ממש. אבל לעתיד שיהיה בית המקדש מתעלה על כל העולם, ולכך ילכו אליו גויים רבים מכל צד, ואבן שנקרא בית המקדש הר השם, כי ההר הוא מתעלה למעלה. ואמר רב הונה, דייך עד כאן. כלומר, כי אין די מה שיהיה בית המקדש מתעלה על התחתונים, שאין זה כך. רק כי בית המקדש יאמר שירה ויענו הערים אחריו שירה, וזה כי השירה, אמרנו למעלה בעניין שירת חזקיהו, כי כאשר דבר אחד בשלמות הגמור, הדבר שהוא בשלמות הוא בפועל, וזהו השירה מחמת שהוא בשלמות. ונימו חיסרון, והוא נמצא בפועל. ואז פותח פיו ומשורר, כי על ידי השירה הוא בפועל לגמרי. והפך זה, האבל, שהוא בחסרון, והוא יושב ודומם, ולעתיד יהיה מעלת בית המקדש בשלמות לגמרי של למעלה מזה. ולכך אמר שבית המקדש לעתיד יאמר שירה, שכאשר יהיה בית המקדש בשלמות ויהיה בפועל, זהו השירה. ואמר כי ההרים יענו אחריו השירה, וזה כי על ידי בית המקדש, זה כי על ידי בית המקדש שלמות כל העולם יושלם גם כן הכל, כי כמו שעל ידי המלך יושלם כל העם אשר הוא תחתיו, וכך על ידי בית המקדש הוא מקום קדוש בארץ יושלם הכל. ולפיכך אמר כי בית המקדש יאמר שירה, אמר כי הוא ביטוי לשלמות. וההרים שהם נגד ארבע צדדים, יאמרו אחריו שירה, ודברים אלו עמוקים מאוד במעלת המקדש, איך ישלים כל העולם, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותחזנה עינינו בשוב שכינתו לתוכו במהרה בימינו, אמן. אני מזכיר ששבת ראשונה של חנוכה היא שבת מכון.